טוב, אנחנו התחלנו את פסקה י"ח בספר אורות התחייה, מי שיש לפניו ספר זה בעמוד עין, מי שיש לפניו את הדף שצילמנו זה במקום מספר 1. אם נסכם רק את הדברים שראינו בפעם הקודמת, נגיד אותם בקיצור, ראינו שבאדם, באשר הוא אדם, ובחברה באשר היא חברה, כלומר בין בהלכות יחיד בין בהלכות ציבור, יש שלושה כוחות חיים, כלומר שלושה מרכזי כובד שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע האדם, בין היותו יחיד בין היותו חברה. ושלושת הכוחות האלה, היות והם הטבע האלוהי שהקדוש ברוך הוא השפיע באדם, הטביע בו באדם, שלושת הכוחות האלה צריכים לצאת אל הפועל. א', כל כוח בפני עצמו, וב', צריך להיווצר היחס הנכון משלושת החלקים. משפט אחד שקראנו אותו אבל עוד לא הדגשנו אותו, אולי כדי להדגיש אותו עכשיו, עוד נעסוק בו בהמשך בעזרת השם, שידוע מה שחז"ל אומרים על הפסוק חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקינו אסור ממנה, שהחינוך אמור להוציא את הטבע מן האדם. ולכן אם אנחנו מחנכים אדם לא לפי טבעו אלא מנסים להלביש עליו שהיא תבנית חיצונית, אז כל זמן שיש איזו מסגרת שאוכפת את זה, בין אם זה הבית או בית הספר או פחד מגיהינום או משהו בסגנון הזה, אז יש סיכוי שגם אם האדם מתנהג נגד טבעו אז יכול להופיע. אבל כי בדרך כלל כשאדם מתבגר והוא רוצה להיות יותר עצמאי ויותר בחירי, יותר בן חורין, יותר מה שהוא, אז הוא לא מוכן לקבל על עצמו דברים שהם לא הוא, ולכן באופן אמיתי הוא מתמרד נגד זה. ולכן אם אנחנו רוצים, אומר הרב כאן בפסקה שלנו, כל קבוצה שיש לה תקווה לחיים עתידיים, זה לשונו, היא חייבת להוציא מהכוח אל הפועל את מה שבתכונות הנפש הטבעיות לה. ולכן אם אתה מחנך את הנער לדרך התורה על פי דרכו, על פי אישיותו, על פי אופיו, על פי כישרונותיו, גם כי יזקין לא יסור ממנה, כי אתה חינכת אותו על פי טבעו, ממילא תהיה לזה התמדה, תהיה לזה המשכיות, ולכן גם כשהוא יזקן הוא ימשיך את טבעו, כי זה טבעו, זה אופיו. אבל אם אתה מנסה להלביש על הילד צורות חיים, לא מבחינת התוכן, אלא מבחינת צורת ההופעה, שלא מתאימות לו, אז שהוא יהיה בוגר, יהיה עצמאי, זה לא יתמיד בו בדרך כלל, כי הוא כבר לא מפעיל את החיים שלו על פי כל מיני כוחות חוץ שקופים עליו את החיים האלה, אלא הוא רוצה להזדהות עם הדברים, הוא רוצה להיות שייך אליה. לכן אם יש באדם שלושה כוחות, שלושה מרכזי כובד אלוהים, זה לא המלצה תפעיל בבקשה את שלושת הכוחות האלה, אלא שלושת הכוחות האלה חייבים לצאת אל הפועל. א', כל כוח באשר הוא, וב', חשוב לא פחות, האיזון בין שלושת הכוחות, היחס הנכון בין שלושת הכוחות. נראה בהמשך ששלושת הכוחות האלה זה לא שליש, 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 אלא זאת חלוקה אחרת. אם כן, לא מדובר כאן על שלוש אספות חברים שנעשו בנקודת זמן היסטורית מסוימת, בנקודת מקום מסוים על פני כדור הארץ, ובני אדם החלטנו שא', ב', ג', זה מה שחשוב, ולכן מאז אותה החלטה עד היום הזה, אז בני אדם רוצים לממש את אותה החלטה. מדובר על שלושה כוחות אלוהים, ששלושתם מקורם בקודש, שלושתם מקורם באינסוף האלוהי, שלושתם קבועים באדם באשר הוא האדם, בחברה אשר היא חברה. אמנם הרב כותב כאן בתחילת הפסקה, יותר נראה המאבק בין שלושת הכוחות האלה כעת במחננו, כלומר בתקופת הזמן הזו הנקראת גאולה ובעם ישראל, נכון? אבל שלושת הכוחות האלה הם לא מתחילים מכעת ולא מתחילים ממחננו, אלא שלושת הכוחות האלה, כמו שהרב אומר בהמשך המשפט, פעולה נמשכת, היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. אם כן, כנגד כעת, זה לא כעת, זה מחיי האומה, זה מאז שיש עם ישראל. וכנגד עם ישראל במחננו או מחיי האומה בכלל, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. אם כן, זה לא כעת ולא במחננו. הביטוי הוא כעת ובמחננו, אבל המקור של הכוחות הוא לא רק כעת במחננו, אלא הוא מאז שיש מציאות שנקראת אדם, בין כפרט, בין כחברה. זה מופיע באופן מאוד חריף בעם ישראל, ובאופן מאוד מאוד חריף בתקופת גאולה בעם ישראל, וצריך להבין למה, נראה את זה בהמשך. אם כן, הדגשנו פעם קודמת, שלא מדובר פה על החלטות אנושיות, אלא מדובר פה על קביעות אלוהיות. אם כן, שלושה כוחות מתאפקים במחנה. מי הם או מה הם שלושת הכוחות? התקדמנו, נכון? את זה קצת עסקנו בזה. מה הם שלושת הכוחות? הכוח האחד, נדלק כמה שורות, בערך שורה שביעית, שמינית מההתחלה, הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם איזו צורה שהיא, מורכבים מהן. שלושת מרכזי הכובד האלוהים הנמצאים בנפש האנושית הפרטית והחברתית. א', הקודש. הקודש כלומר, הופעת הבורא הנמצאת בבריאה. בין אם הבריאה מודעת להופעת הבורא, בין אם הוא לא מודעת. למשל, הדומם הצומח והחי אולי לא מודעים שיש בהם בורא. אבל אנחנו יודעים שיש בהם בורא. האדם, ישראל, להבדיל בבחירתו החופשית, יכול בהחלטתו או במודעתו או אי תודעתו, יכול להגיע למסקנה שיש או אין. זה לא סותר את זה שיש. הוא יכול להחליט לגלות את הקודש הזה שבתוכו, ישר או עקום, נכון או לא נכון. הוא יכול להגיד אין קודש, הוא יכול להכריע באופן חיצוני הרבה אחרות. אבל מצד האמת, גרעין הקודש האלוהי הוא בעצם מקור ההוויה של היש. אם אין קודש, אין חיים. הרב אומר במאמרי ראייה רק כדי לאזן את זה, כדי לחדד את זה. כשהוא עושה כשם בסוגת הקודש והחול, שאם החול יאמר, אני לא צריך את הקודש, אין לו חיים. כי מקור החול, מקור החיים של החול זה הקודש. אם הקודש יאמר, אני לא צריך את החול, זה לא שאין לו חיים. יש לו חיים לקודש, כי הרי הוא מקור החיים. אבל החיים שלו יהיו חיים מדולדלים, חיים חסרים, חיים חלקיים. נעגן את זה רגע בפסוק. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. נפש החיה שבאדם שונה א' מנפש החיה שבבהמה, כי היא כלולה משניים, נשמת חיים בתוך עפר מן האדמה, מה שאין כן נפש החיה של הבהמה בהמשך הפסוקים, תוצא הארץ נפש חיה. אם כן, היא רק ארץ, היא רק בחינת עפר מן האדמה, הבדל ראשון, לא קשור אלינו כרגע. ב', לא כתוב שנפש החיה של האדם היא ההרכב שבין עפר מן האדמה ונשמה. לא כתוב ויפח באפיו נשמה. כתוב ויפח באפיו נשמת חיים. מדייק המלבים וספר המידות ועוד. שאם היה כתוב ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמה ויהיה האדם לנפש חיה. משמע שמתי האדם קיבל חיים? מתי יש בו נפש חיה? כל זמן שהעפר לבדו והנשמה לבדה אין חיים. ברגע שהם התקללו ביחד משון הכללה, זה יצר מציאות של נפש חיה. זה נכון אם היה כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמה, בשניהם עדיין אין חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. אבל זה לא כתוב. אלא מה שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, משמע, שהנשמה מצד עצמה, יש לה חיים עוד לפני שהיא הושמה באפר מן האדמה. עפר מן האדמה שווה חול, נשמת חיים שווה קודש. אם כן, הקודש הוא החיים, נשמת חיים. החול הוא מת, עפר מן האדמה. מה שנופח נשמה בחול זה הקודש, והיא אדם לנפש חיה. נפש חיה מתוך נשמת החיים שבאפר מן האדם. אבל אם הקודש יוותר על החול, הוא חי, הוא נשמת חיים. רק הוא חי חיים חלקי, הוא לא יכול לגלות את נשמת החיים הזאת בנפש החיה, כי הוא כביכול מתכחש לאפר מן האדם. נחזור אלינו. אם כן, נקודת הכובד, מרכז הכובד הראשון שיש באדם, הוא הקודש. כלומר, הגרעין האלוהי האינסופי, הבורא הנמצא בבריאה, בין אם בבריאה מודעת לזה בין אם לא, מסכימה עם זה או לא, מגלה את זה או לא, מגלה את זה ישר או עקום, זה לא משנה. לכן, להבדיל, גוי שומר שבע מצוות בני נוח, או גוי עובד עבודה זרה, להבדיל, יהודי שומר תרי"ג מצוות, או יהודי עובד עבודה זרה, זה הופעת גרעין קודש, הוא לא מופיע נכון. יהודי אתאיסט, גוי אתאיסט, להבדיל, זה הופעת קודש, רק הוא לא, זה עדיין לא מופיע בתודעה. מרכז הכובד, האינסוף האלוהי, הנמצא בכל בריאה, זה מרכז הכובד הראשון של האדם. גם אדם וגם החברה. גם היחיד וגם הציבור. אם כן, הקודש, תכף נראה איך זה מתגלה בהופעה ממשית, מעשית. הקודש זה הגרעין הראשון שהקדוש ברוך הוא הטביע בכל אדם באשר הוא אדם, מצד האמת בכל בריאה באשר היא בריאה. הלאה, האומה. האדם כי יצור הוא יצור חברתי. החברתיות הראשונית שלו היא לכאורה זכר ונקבה. שהרי האדם, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, האותו של האדם הוא אותם של זכר ונקבה. אם כן, לכאורה, החברתיות הראשונה של האדם היא המפגש בין הזכרי והנקבי שבתוכו. למדנו מכאן עיקרון שהאדם הוא יצור חברתי. אנחנו עולים קומה, בסיס החברתיות של האדם, נכון שהוא מתחיל בצורת האדם שנקראת זכר ונקבה, כלומר זוגיות ואחר כך משפחה, זה נכון, אבל חוץ מזה, מרכז הכובד השני שהקדוש ברוך הוא שם באדם הוא מרכז כובד לאומי. כלומר, כל אדם שייך לחברה, לא רק בממד של משפחה, אלא בממד של עם, בממד של ארץ, בממד של מדינה. עם, ארץ, שלטון. יומנם יש הבדל גדול בהופעת הקודש שנמצאת בין ישראל לגוי, ויש הבדל גדול בין הופעת הקודש או בהופעת הלאומיות, האומה, שנמצאת בין ישראל לגוי, נכון? אבל כל אדם יש לו שייכות חברתית במובן הלאומי. ולכן יגיד המהר"ל למשל בתחילת נצח ישראל, שלכל עם יש ארץ שהיא מתאימה לו. איך היא מתאימה לו? האם היא במדרגה של ארץ ישראל מתאימה לעם ישראל? ודאי שלא, אבל זה כבר יותר מתפרט ויותר, וזה בהמשך. זאת התכונה השנייה של האדם, כל זה עסקנו, אחרי אנחנו אומרים קצת מהר, האומה. התכונה השלישית שבאדם היא תכונת האנושיות. כלומר, כל אדם באשר הוא אדם, יש בו שני ממדים שמבדילים אותו מהדומם הצומח והחי, שזה השכל והמוסר. החוכמה, המדע, טכנולוגיה, והמוסר, המידות, הנפש. ולכן לכאורה גם פה נראה שזה משותף, לא משותף בין ישראל לגוי, יש הבדל בין השכל והמוסר הישראלי, השכל והמוסר האנושי. לכן צדק חברתי, מקף כלכלי, מקף מעמד הסטודנטים, מעמד הביניים, בישראל זה לא אותו דבר כמו אצל אומות העולם, ואי אפשר לחלק בין שלושת החלקים, קודש, אומה ואנושיות. אם כן, שלושת מרכזי הכובד של האדם ושל החברה, באשר הוא אדם, באשר היא חברה, זה קודש, אומה ואנושיות. ולכן אנחנו מחויבים להוציא את שלושת הכוחות האלה מכוח אל הפועל, ולהוציא אותם באיזון הנכון בין שלושתם. עד לכאן שלושה כוחות. עד לכאן שלושה מרכזים אלוהיים שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבע האדם. יש בו מרכז כובד של קודש, מרכז כובד של לאומיות, אומה, מרכז כובד של אנושיות, שכל ומוסר, נסתפק בזה כרגע. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? אומר הרב, אני מדלג כמה שורות בספר, בעמוד עין א', שורה באמצע העמודה, שלושת עשיות, בדף שלפניכם זה כנראה לקראת סוף העמודה הימנית. שלושת עשיות, כלומר משלושה כוחות אנחנו עוברים לשלוש עשיות. כלומר, שלושת הכוחות האלוהיים מתרגמים במערכת חברתית מעשית, היום יקראו לזה מפלגה, או קבוצה, או אוכלוסייה עם השקפת עולם. אותם הכוחות מתרגנים אצל קבוצת אנשים על ידי סיעה, על ידי הופעה של חיים ממשיים, מעשיים. מהם שלושת הסיעות? שלושת המפלגות. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, האחת האורתודוקסית כמו שרגילים לקרותה. מה ש... קראו לפני 100-150 שנה חרדיות. כלומר, אותה התפיסה שהיא אומרת קודש. מה זה קודש מבחינתה? כל מה שברור לה שהוא קודש. למשל, אחד הממדים לבדוק האם הדבר הוא קודש או לא, זה לבדוק האם הוא כתוב בשולחן ערוך. אז כל מה שברור לנו שהוא כתוב בשולחן ערוך הוא קודש. נטילת ידיים בבוקר, קודש, כתוב בשולחן ערוך. ברכת המזון, זה מצווה מהתורה, וכדומה, זה הדרך. כל מה שהוא כביכול לא נכנס תחת הכותרת בית כנסת, בית מדרש, לימוד תורה, קיום מצוות, שולחן ערוך וכדומה, הוא לא ייקרא קודש. הוא יכול להיקרא פוליטיקה, הוא יכול להיקרא יחסי אנוש, הוא יכול להיקרא כלכלה, כל מיני כינויים, אבל זה לא קשור לקודש. שנייה, עוד לא סיים. אם כן, הסיעה הראשונה, האחת האורתודוקסית כמו שרגילים לקרותה, אתה שואל שאלה טובה, או תכף נראה. הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקינה ובמרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. כל מה שברור לו שהוא קודש. קברים, קודש. חתונה על פי ההלכה, קודש. וכדומה. כל מה שברור שהוא קודש, הוא יקרא מבחינתה קודש. למה היא טוענת באומץ, בקינה ובמרירות? מאיפה באה הקינה? מאיפה באה המרירות? אולי אפשר לומר, למרות שזה כרגע לנושא שלנו, אדם מריר, אדם מקנה, כשהוא מרגיש חסר. המהר"ל כותב שיסוד מידת הקנאה זה לא אני מקנה בחברי, אלא אני מקנה לעצמי. כלומר, הדשא של חברי ירוק בעיניי יותר מדי, שהדשא שלי לא מצליח להיות ירוק. אבל אם הדשא שלי ירוק, בכלל לא יפריע לי, הפוך, אני אשמח מזה שהדשא של החבר שלי גם כן ירוק. מה זה נוגע בי? מה זה קשור אליי? מה זה מפריע לי? הפוך, אני שמח בהצלחתו. מתי אדם מקנה? אדם לא מקנה בחברו, אדם מקנה לעצמו. כשהעצמו שלו לא יוצא לפועל, אז החברו תופס מקום. אבל ברגע שהעצמו שלו יוצא לפועל, אז החברו לא רק שלא מפריע לו, הפוך, משמח אותו, כי יודע שחברו יכול להשלים צדדים שהוא לא יכול להשלים. לכן יסוד הקינה, אומר המהר"ל, זה לא אני מקנה בך, אלא אני מקנה לעצמי. לכן באמת אדם שהוא מביא את עצמו לידי ביטוי, הוא לא יהיה קנאי. אדם אמוני שיודע שהתפקיד שלו להביא את עצמו לידי ביטוי והתפקיד של חברו זה להשלים צדדים במציאות שהוא לא יכול להשלים, לעולם לא יהיה קנאי. מתי אתה קנאי? כשאתה מרגיש שחלק מכוחות החיים שלך לא מופיעים. אז אותו זר שהוא נוגע, אותה סיעה שהיא עוסקת בקודש, בכוח היסודי הזה של הקודש, הוא לא שליש 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 שלה, נראה בהמשך, הוא הנושא את כל הכוחות האחרים. הקודש, נקודותיים, מופיע דרך הקודש, האומה והאנושיות. אז כשהיא לא נותנת מקום, אותה סיעה, ללאומיות ולאנושיות, שהם כוחות חיים טבעיים אצל האדם, ממילא מתחילה להיווצר איזושהי תסיסה פנימית של אי סיפוק מזה שחלק מכוחות החיים שלי לא יוצאים לפועל, בין אם היא מודעת לזה בין אם לא, ולכן היא תדבר בקינה ובמרירות. ככל שהיא תיפתח יותר התפיסה הזאת אל הצדדים האחרים שבטבע האדם, היא תהיה פחות קנאית ופחות מרירה. כמו שאר, דרך אגב, כמו שאר שני הכוחות האחרים, זה לא ש... אלא תמיד שאנחנו באים בשם הקודש, בשם אלוהים, אז פה הקינה והמרירות היא יותר מצויה, כי אנחנו הנציגים של אלוהים, לכאורה. אז האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקינה ובמרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל, על פי מה שהיא תופסת כקודש. רק שנייה אחת. השנייה היא הלאומית, החדשה, מה שקוראים ציונות חילונית. כלומר, אותו הערך הלאומי שבאומה, שרואה ערך באלף היותנו כעם, בית שייכותנו לארץ, ג' הקמתנו מדינה על ארץ מסוימת בעם, עדיף שזה ארץ ישראל אם לא אוגנדה וכדומה, ולכן היא רואה ערך בבניין הלאומי שלנו. אז קודם כל עלייה לארץ או לאוגנדה, בית יישוב הארץ, פיתוח הארץ, פוליטי, צבאי, כלכלי, תעשייתי, טכנולוגי וכו' וכו'. כל מה שהוא מבטא את הלאומיות הישראלית, כלומר את הצד הלאומי שבאדם. ולכן היא חושבת הרבה פעמים, התפיסה הזאת, השיעה הזאת, שהיא לא צריכה את אלוהים. עד הבא, אלוהים רק מפריע לה הרבה פעמים לשיטתה. לכן השנייה היא הלאומית החדשה, מה שקראו פעם אולי מפאי, אחרי זה קראו לזה מערך, היום אני לא יודע איך קוראים לזה. השנייה היא הלאומית החדשה, כלומר הבעיה זה לא רק שאני לא יודע איך קוראים לזה, אלא הבעיה שאני לא יודע. שלוש נקודות. אבל זה נושא לפני עצמו. השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שנטייה הלאומית שאופת אליו. דרך אגב, הדוגמה הטובה ביותר אולי היא הקיבוץ. הקיבוץ כהגדרה, כשמו כן הוא, קבוצה. הוא לא עוסק בפרט, הוא עוסק בקבוצה. ולכן מהקיבוץ של פעם, גם עוד היום, יש עוד ספיחים ברוך השם, מהקיבוץ של פעם יצאו הרבה אידיאליסטים לאומיים, נקרא לזה ככה. בכל הרמות, לא רק בצבא. בכל הרמות. כי שם היה דגש מאוד חזק על הממד הקבוצתי, על החברה, על הלאומיות. טוב, נדלג רגע על כמה שורות, על שתי שורות וחצי. השלישית, הכוח השלישי שבאדם, או שמתגלה בשיאה בחיי עם ישראל, השלישית היא הליברלית. כלומר, אותו כוח חיים שהוא המשותף לאדם הישראלי והגוי, לכאורה, שהוא מבדיל בין האדם הישראלי והגוי משאר הבריאה, דומם צומח חי, שהוא השכל והמוסר. כלומר, מדע, אוניברסיטה, טכנולוגיה, מוסר, מידות וכלכלה. מעמד הביניים, מה שקוראים היום. צדק, מעמד הביניים. זה המשותף. אנחנו רוצים חברה צודקת מבחינה מוסרית. דואגת לחלש, דואגת ליתום, דואגת לאלמנה, דואגת לזקן. אנחנו רוצים להיות אנשים חכמים. תואר ראשון, שני, רביעי, חמישי, עשירי, 12. רוצים לעבוד ולהתפרנס בכבוד. אם כן, שכל, חברה וכלכלה, זה המכנה המשותף לאדם באשר הוא אדם. ולכן כל חברה במחאות שמכבדת את עצמה בעמד הליברלי, פסגת שאיפותיה, אני מגזים בכוונה, פסגת שאיפותיה זה שיהיה בעיר שבה היא חיה, בית תרבות קוראים לזה. מה זה בית תרבות? זה המקום שבו קוראים ספרים, רוקדים ג'אז, מנגנים בכינור, לא בטוח ששומרים שבת, וגם לא בטוח שמתגייסים למילואים, אבל לפחות רואים הצגה. אני מגזים בכוונה. זה היה פעם אולי מרץ, שינוי, היום הבחירות מפלגת העבודה, זה חלק מהמתמודדים טוענים שהם הנציגים של זה בעולם. כלומר, בעולם ובאומה הישראלית שהיא מרכז העולם. טוב, כן או לא, צריך עיון. בכל אופן אני קורא, השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין ידה תקיפה בחוגים רחבים. היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, ולכן העשייה הזאת היא תהיה הרבה יותר אומנית, היא תמיד תדבר על צלם אלוהים, ולא על בנים אתם לה' אלוקיכם, ולכן היא תמיד תטשטש את הגבולות בין זכר לנקבה, בין ישראל לעמים, בין ארץ לארץ. היא תדבר תמיד על שלום, על ערכים משותפים וכדומה. היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, ולכן לא נורא אם היא לא עושה מילואים, אני מגזים בכוונה, וכדומה, ודורשת את התוכן האנושי הכללי, המשותף, הכללי לכאורה, של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. עכשיו, אין לנו זלזול בשום כוח משלושת הכוחות האלה. הפוך, מובן הדבר, אני ממשיך לקרוא, הדבר מובן, שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. ותמיד אנו צריכים לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה. כי שלושת הכוחות האלה הם כוחות אלוקיים ביחיד או בחברה, שהקב"ה הוא חפץ בביטוים. ולכן החילוק הזה בין קודש לחול, בין אם בקודש נמצא אלוהים, בית כנסת והישיבה, ובחול נמצאת הלאומיות, הצבא והפוליטיקה, והחברה והכלכלה, האוניברסיטה והמוסר, החילוק הזה הוא לא נכון. בית, או חילוק אחר, אם הקודש חופף על הלאומיות, והחברה והכלכלה והמוסר והטכנולוגיה, זה מצד השני זה חול, החילוק הזה הוא לא נכון. אלא הגרעין של הכל הוא קודש. בתנאי, כלומר, בסגולה, בבסיס הפנימי, מצד האמת, תמיד זה יוצא מהקודש. אז גם ביטויי החול, בין אם הם לאומיים, או בין אם הם ליברליים, זה הופעת קודש. כמובן, ככל שבתודעה אני יותר מודע שזה ביטוי לקודש, ממילא זה יופיע את הקודש, ולא חזר שלום יילחם בקודש, הוא יהיה אדיש לקודש. עוד הערה אחת, שאמרנו מקודם שזה שלושה כוחות, זה לא 33.3% כל אחד מהכוחות, אלא הקודש, כמו שהרב אומר, תסתכלו גם בפסקה האחרונה, בערך 12 שורות מסוף הפסקה הזאת, בעמוד ע"ב, בסוף הפסקה, בדף, אני לא יודע להגיד איפה זה, אין לי כרגע את הדף לפניי, מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, זה לא שיש כאן שליש, 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 אז לא משנה באיזה שליש אתה בוחר, לפחות אתה בשליש, אם אתה לא בהכל או בשני שליש. לא, מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, שכל אחד, נראה את זה בהמשך, צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, אדם מצמצם את לימודיו בבית המדרש כשהוא יוצא למילואים, מצמצם את לימודיו בבית המדרש כשהוא הולך לפרנס משפחה, וכדומה. אז הצמצום הזה הוא צמצום טכני, נראה את כל זה בהמשך. איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי וכו'. אמנם עצם הקודש העליון הרי הוא הנושא הכללי, הקודש הוא זה שמניע פה את הכל. יש קודש עליון ויש קודש תחתון, לאומיות, אנושיות. הקודש העליון זה נשמת חיים, זה מקור הכל. נשמת החיים הזאת מתגלה בנשמה ומתגלה באפר מן האדמה, בין ברובד הלאומי, בין ברובד נקרא לו הליברלי. בסדר או לא? קוראים לזה בגדול ציונות דתית. כלומר, דת שמופיעה במערך לאומי שלא מזלזלת גם בערכים הפרטיים של כל אדם. לכן פרנסה בכבוד חשוב מאוד. לבנות את העולם מבחינת מדע וטכנולוגיה חשוב מאוד. להיות רופא חשוב מאוד. להיות אינסטלטור חשוב מאוד. להיות קצין בצבא, לעשות מילואים חשוב מאוד. כל זה מתוך קודש כמובן, ולכן יש קשר לתורה, לתלמידי חכמים. לומדים תורה, מקיימים מצוות, המנוע, המעיין, מקור הנביאה, זה הקודש. ברור. תלנו עליי שאני לא מתייחס לאינטרנט מספיק. אז בואו נכבד את האינטרנט היום ראשוני. רפי, אם התורה היא תוכן נשמתנו, מדוע בהרבה בתים טובים, חינוך הבן הבת לצניעות יראת שמיים לא תמיד צולח והמתבגר בועד בחלק מהתורה או בכולה? האם אפשר לענות על שאלה כזאת בשאלה, בתשובה לאינטרנט? אני חושב שאי אפשר לענות. התורה היא תוכן נשמתנו, אבל יש לה ביטויים, והביטויים האלה צריכים להופיע בכל הופעות החיים, ולפעמים סדרי העדיפויות לא מתארגנים נכון. והיום אנחנו חיים בתקופה כזאת שלא רק הבית הוא המשפיע, יש עוד כמה גורמים, כמו למשל החברה. בטח בעולם כזה שהחברה באה אליך הביתה מול המסך או מול הפלאפון וכו'. זה מורכב, זה לא כזה פשוט. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. אני רוצה לשאול משהו, כן.
רציתי לשאול, שתי כוחות האלה שמדבר פה עליהן.
שלושה כוחות.
בחיי יום יום במקום הם התנגשות.
נכון, זו בדיוק הפסקה. שמך?
ישראל.
אומר ישראל, בחיי היום יום שלושת הכוחות האלה כל הזמן מתנגשים אחד עם השני. לא רק ברמת הפרט, אני הפרטי או אתה הפרטי, ברמת האומה, ברמת החברה. זה בדיוק, לכן הרב כתב את הפסקה הזו. לדעת א', ששלושת הכוחות האלה הם חלק מטבע האדם, ב', הכרחי שאדם יתפקד, יתפעל, יופיע, יוציא מהכוח לפועל את שלושת הכוחות האלה למרות המורכבות של הבירור הזה בין שלושת הכוחות, ג', שהתפקיד של האדם זה לא רק להוציא כל כוח מהכוח לפועל, אלא ליצור את האיזון וההרמוניה בין כל הכוחות, שזה הדבר הקשה ביותר. נכון? מאוד קל לברוח לקצוות. קל תמיד לקחת שליש מזה ולהגיד אני שם. עוד הערה מאוד חשובה, אני רוצה אולי, לא התכוונת לזה, אני רוצה להשתמש בהערה שלך. צריך לחלק חילוק חשוב ביותר בין השקפת העולם לבין הביטוי המעשי. כלומר, השקפת עולמנו חייבת להכיל את הידיעה ששלושת הכוחות האלה זה בסיס האדם, זה בסיס החברה. מה אני בפועל מוציא במשך 24 שעות ביום כפול 120 שנה? זה כבר פרטים. כלומר, כמה בני אדם אתם מכירים שיכולים להיות הרב הראשי לישראל, הרמטכ"ל ואסטרונאוט? היה לנו אחד, רמב"ם. אולי עוד במהלך הדורות כאלה ואחרים. אבל זה שאני לא כלכלן ולא רמטכ"ל, זה לא אומר ואני נמצא כרגע בתוך הישיבה, זה לא אומר שאני לא חושב ששני כוחות החיים האלה הם פחות חשובים, או הם חשובים, הם פחות, אבל אני לא רואה בהם ערך, ולכן אני לא מזלזל במי שמצא את מקומו בתוך המישורים האלה, בתוך שני המסלולים האלה. כמובן עדיף שהקודש הוא זה שיניע אותו, עדיף מאוד מאוד, כי יש הבדל בין אדם שפועל על פי תודעה לבין אדם שפועל על פי האנרציה. ברור. אף על פי שמצד האמת גם הוא פועל לא על פי התודעה, אלא מזרם החיים החברתי ששוטף אותו, בי שהוא מודע למה שהוא עושה, מספיק. זה גם נקודת הקודש נמצאת שם. אבל ברור שעדיפה תודעה. וכן יכול להיות להפך, שאדם מצא את עצמו שהמישור שבו הוא הולך זה, הוא רואה ערך לאומי, הוא מביא לידי ביטוי את הממד הלאומי שבו. זה יכול להיות שהוא חקלאי, כי הוא רואה בזה ערך לעבודה חקלאית בארץ. יכול להיות שהוא פוליטיקאי, כי הוא רואה בזה ערך לאומי. יכול להיות שהוא עיתונאי, נקווה שהוא רואה בזה ערך לאומי. לא יודע, נגיד. וכדומה. ויש אדם שבחר לעשות מסלול כלכלי, חברתי, שכלי, הוא באוניברסיטה. כמובן, הוא עדיף שיהיה רשמיים, עדיף מאוד מאוד. כמובן. הוא אדם מוסרי, הוא עזר לאנשים. וכדומה, זה הדרך. לכן, צריך לחלק חילוק בין השקפת עולמנו לבין הביטויים המעשיים של השקפת עולמנו. לא תמיד אנחנו יכולים להביא בפול ווליום את שלושת הצדדים האלה שבאדם. וכל אחד צריך למצוא, כל אחד מאיתנו צריך למצוא את האיזון הנכון בין שלושת הכוחות האלה. בסדר? לכן זה שאנחנו לא יכולים ללכת לכל הפגנה על קברים ועל תמיכה בצבא או תמיכה במדינת ישראל ועל צדק חברתי במובן הנכון שלו, זה לא אומר שאנחנו לא מסכימים שלושת הערכים האלה. אבל יש רק 24 שעות ביממה, ויש איקס משימות שאדם צריך לעשות, ויש משימות אחרות שיש אחרים שיעשו את זה, כמו שברוך השם הוכח שעל המחאה הכלכלית החברתית של השכר דירה והקוטג' עם כל החשיבותה יש מי שילחם. על ארץ ישראל לא כל כך, לצערי. לכן אדם צריך ליצור בתוכו סדרי עדיפויות מעשיים שלא סותרים את ההשקפה הכוללת ברמה הרוחנית, המחשבתית, הפנימית. ואין שום סתירה בין א' לב'. כן. בבקשה, שמך שכחתי.
יונתן.
כן, יונתן.
מה יביא בסופו דבר להתמזגות בין כל הכוחות האלה?
ללמוד במכון מאיר. מה יביא בסופו של דבר להתמזגות הזאת? אם כל יהודי ילמד במכון מאיר זמן משמעותי, תאמין לי, מדינת ישראל תהיה אחרת לחלוטין. אני לא צוחק, למה זה נשמע לכם בדיחה?
אנשים כאילו לא הכירו
בזה. בוא תשאל על עצמך, יונתן, מה יגרום לי להכיל בתוכי את שלושת אלה ולבחור את החלק המרכזי שבו אני עוסק בפועל? תגרום לך תקופה משמעותית בבית המדרש במכון מאיר וכדומה, כדי שיבנו, א', תיבנה ההכרה הנכונה, וב', זה יחלחל לאט לאט ברצון, בנפש, באישיות, עד שזה יופיע בחיי המעשה. אצלך זה נכון שזה בעזרת השם זה מה שיקרה. אז תכפיל את זה בכל היהודים בעם ישראל. תכפיל את זה במערכת הלאומית של עם ישראל, שזה לא הכפלה, זה משהו אחר לגמרי.
אם אדם כזה שחי את העניין הזה, זה לא...
ודאי. ודאי. האדם שבחר לעצמו השקפה חלקית, כשהוא פוגש אדם שבחר לעצמו השקפה כוללת ומבטא באופן כזה או אחר את ההשקפה הזאת, הוא באמת נדהם בהתחלה, איך אפשר להכיל? לכן באמת זה כל כך קשה. כלומר, יותר קל לשים את האצבע על חלק. מישהו פעם שאל שאלה, למה החוזרים בתשובה בציבור נקרא חרדי הם הרבה יותר מאשר החוזרים בתשובה בציבור דתי לאומי? א', לא יודע מה זה חרדי, מה זה דתי לאומי, ב', לא יודע אם אתה צודק, ג', גם אם אני יודע את השורות לשאות א' וב', ונגיד שאתה צודק, ברור, יותר קל. יותר קל לשים את הקו בין קודש לחול. פשוט, זה הרבה יותר פשוט לראות, לחפש את אלוהים באינקובטור, שנקרא בית מדרש ובית כנסת. הרבה יותר קשה למצוא את אלוהים במערכות חיים לאומיות וכלל אנושיות, שם זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר מסובך. הכישלונות גם שם הרבה יותר עלולים וגם הרבה יותר מצויים. מאותתים לי. דוד, רואים שיש הרבה אנשים בציונות הדתית שמזהים אצל חלק מהחרדלים, אינני מבין בחרדלים, אני גם לא אוהב חרדל דרך אגב, קטשופ עדיף, זלזול או רפיון בחלק החולי המדעי של לימודי בית הספר. בשום פנים ואופן לא. ועל זה יש הרבה מחלוקות בימינו, ממד לכתחילה או לא. אינני מבין בממד, לא בממד זה ולא בממד אחר. אינני מבין בכותרות. אני יודע דבר אחד, שכשאני הלכתי לרשום את אחד מבניי לישיבה תיכונית, המשפט הראשון שאמר לו ראש הישיבה התיכונית, שמי שמזלזל בלימודי החול, יזלזל בלימודי הקודש. ולכן אצלם לימודי החול הם משמעותיים, אף על פי שהרבה יותר משמעותיים לימודי הקודש. גם מבחינת היחס, מבחינת לוח השעות, המגמות, המטרות וכו'. לכן אינני מבין את השאלה. לכן רואים שיש הרבה אנשים בציונות הדתית שמזהים אצל חלק מהחרדלים זלזול או רפיון בחלק החולי המדעי של לימודי בית הספר. לא צריך להיות זלזול או רפיון, צריך לתת לזה יחס של כבוד, לא יותר מדי ולא פחות מדי. כמאמר הגשש, תנו לי את הכבוד המגיע לי, לא יותר ולא פחות. גשש מפורש. לכן עד שאנחנו דנים על כותרות, ממד, שמממד, תלמוד תורה, בואו נייצר סדרי עדיפויות נכונים, נקרא זה בספר לצ'יפופו, מה אכפת לנו? אני עומד אחרי המילה הזאת. מה זה משנה איך נקרא לזה? בית ספר לרצון השם. איפה אתה לומד? בממד. איפה אתה לומד? בתלמוד תורה. אתה יותר צדיק. איפה אתה לומד? במכון מאיר. איפה אתה לומד? בישיבה גבוהה. אתה יותר צדיק. איפה אתה גר? בקריית משה. איפה אתה גר? בצפון תל אביב. אתה יותר צדיק. מה זה כל החלוקות האלה? צריך לשבור את זה. להפסיק לדבר בכותרות. אתה מסכים איתי, עידו? אתה לא מסכים איתי?
גם בבית המדרש...
הרמת לי להנחתה, אומר עידו. גם בבית המדרש יש את החילוק הזה. היא גופה. התרבות המערבית הזאת נכנסה לבית המדרש. מי שאנחנו שמים אליה לב. ניתן לך רמז, אבה. באיזה שיעור אתה בגמרא?
אני תמיד אומר מינוס. אני חייב ש...
אני לא מוכן לקבל את השאלה. אני לא עומד גמרא. מה זאת אומרת באיזה שיעור אני בגמרא?
שאלה טכנית.
שאלה טכנית. אשריך יונתן שאתה מסנגר על ישראל. אם כן, מהיום שישאלו אותך באיזה שיעור אתה בגמרא, תענה תשובה טכנית יבשה. תשים לב רק שהשואל לא רוצה להכיר לך מישהי, כי אז יפגע בשידוך. תשים לב לזה. והלוואי שזה היה מצחיק. צריך לשחוט, דוד בעבר ובאמונה, צריך לשחוט את השאלה הזאת, את התפיסה הזאת. צדיקים, מה אנחנו מתחילים לחלק ציונים לפי גודל הכיפה ואורך הזקן ואורך הציציות? באנו להיות בני תורה, ירא שמיים, אידיאליסטים שמכילים בתוכנו את שלושת הכוחות האלה, וכל אחד יכיל אותם לפי אישיותו ולפי אופיו ולפי תפקידו, וכל אחד יעשה הכי טוב את מה שהוא יכול להיות, ואז תופיע הגאולה באמת בישראל, ולא כל אחד יחשוב שהוא יותר טוב מהשני. אתה מבין מה שאני עונה לך? נקווה. בבקשה.
מה זה הרשום של סיעה?
של?
סיעה.
סיעה, קבוצת אנשים.
ולעומת כוחו, כוח?
כוח זה כישרון, זה טבע, זה תכונה.
כוח זה בכוח.
כוח זה בכוח. יש לך כישרון מסוים, ואתה יצרת סביבך חברת אנשים שמאמינה בכישרון הזה שצריך לצאת מהכוח לפועל. יש לך כישרון להיות עובדת סוציאלית או עובד סוציאלי, ואתה הצטרפת לגוף של עובדים סוציאליים שעוזר לאנשים שצריכים עזרה. מצוין. אז אתה עכשיו בשיאת העובדים הסוציאליים, כי יש לך כישרון לעבודה סוציאלית. כלומר, זה הגדרות שטחיות וחיצוניות, כן? זה הרבה יותר עמוק מזה. נא להגיב. לא, לא יכול להיות שאתם בשקט ככה על דברים כאלה. מה שוק? ארוחת צהריים עוד שעה, משהו.
זה לא כזה פשוט.
מה?
זה לא כזה פשוט, כי כמה שאתה מנסה לברוח מהגדרות האלה, בסוף אתה נתקע בקטע שאתה...
אז תחזור בתשובה ואני אחזור בתשובה. בוא נחזור בתשובה ביחד ונפסיק עם הגדרות האלה.
אין בעיה, אבל בסוף יש לך או ללכת ימינה או שמאלה.
אני לא מבין בסוף, לא.
בהחלטות, בהשקפות מסוימות, בדברים שהם באים לידי ביטוי במעשים. אין מה לעשות, אתה לא יכול... כמה שזה... אפילו, הנה, אפילו אתה רוצה להגיד לי שאתה לא, נגיד, בצורת לבוש אפילו. לא, זה, מסתכלים, אומרים, זה דתי לאומי,
הוא לא חרדי. אתה שאלת אותי פעם למה אני מתלבש ככה?
לא שאלתי, אבל
זה... אתה מוזמן לשאול, אני לא מחויב לענות.
לא קשור, לא משנה, אני אומר,
אבל... אתה מוזמן לשאול?
אבל זה מה ש... אוקיי, למה?
לא חייב לנו לך עכשיו.
לא משנה, אבל אני אומר, בעין
הבוחנת... סיבות עמוקות לשאלה הזו, זה לא מצחיק, שאלה טובה. אז מה אם העין הבוחנת רואה בשטיבל יהודי עם ג'ינס וחולצת ריקוח וכחולה, חושבת שהיהודי הזה הוא אינסטלטור, ורואה בשטיבל על ידו, בלי לזלזל באינסטלטור חס ושלום, ורואה בשטיבל על ידו יהודי שלבוש בחליפה שחור לבן, בטוחה שהוא לפחות איזה אדמו"ר מהמאה הקודמת, ומתברר ההפך, שזה עם הג'ינס והחולצה הכחולה דווקא בחור ישיבה, וזה עם הלבוש הזה בלי חס ושלום לעשות הכללות, הוא בכלל עובד בבורסה, ביהלומים. ודי לך קימה. מה זה כל החילוקים האלה? מה זה כל החילוקים האלה? הטבע האנושי לראות, הטבע האנושי לראות את הדברים מבחוץ ולהיות אדם קטן. אני מסכים איתך. באנו למכון מאיר לדבר אחד מרכזי לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, לשבור את המבט הסטיגמטי הזה. שידעו, אבל שלא יזלזלו במישהו אחר שהוא לא כמוהם. הוא החליט שהוא צריך לעבוד בבורסה ביהלומים, מקווה שהחלט, אני לא א' הבקר שלו ולא בא אליו בטענות, הוא עם ההחלטות שלו החליט נכון, קודם כל הוא יודע, תבוא עליו ברכה. וזה עם הג'ינס והחולצה הכחולה הגזורה החליט שהוא יושב בבית המדרש, תבוא עליו ברכה, היא גזורה חולצה, לא נורא, לא נראה, לא יודע.
אבל הרב, זה קל להיות הנסיך הקטן, להגיד כל המבוגרים האלה, מגדירים הגדרות וזה.
אני לא מבין בספר הנסיך הקטן. זה תשאל את הרב שרקי.
לא משנה, זה קל לבוא, גם אני אפילו מוצא את עצמי, בא ואומר, תראה את כל אלה שמחלקים, כל אלה ש... בסוף אתה מוצא את עצמך כאילו, אומר, קורא את עצמך, עושה את השטויות האלה.
עידו, אני יכול לשאול אותך שאלה? שלוש שאלות, אני יכול לשאול אותך? תענה לי בכן ולא. יש לך אמונת חכמים?
אמונת חכמים?
וכן ולא תענה.
תגדיר, אני לא הבנתי את השאלה.
יש לך אמונה שמה שחכמי ישראל אמרו במהלך הדורות זה נכון?
כן.
אתה מאמין שאחד מחכמי ישראל זה הרב קוק?
כן.
יש לך אמונה חכמים ברב קוק?
כן.
גם לי. אז אני מאמין למה שכתוב פה. ששלושת הכוחות האלה צריכים להופיע באדם באשר הוא אדם. תקרא לו קוק, תקרא לו לא קוק, מה שאתה רוצה. שורה אחרונה, דרך אגב, מאוד מעניין, שבעשרות שנים האחרונות יש תהליך של התקרבות של שלושת הכוחות האלה אחד לשני בצורה שלא לא תאומן ביחס לפני מה שהיה פה לפני 60-70-80 מאה שנה. פעם יהודים כיפה, התבייש ללכת ברחוב. אין לכם כובע קסקט?
היום זה באופנה.
היום זה באופנה. היום פאות זה באופנה. אחד דומה. אנחנו מתקרבים אחד לשני. פעם, סליחה שאני אומר, המזרוח ניקה מצוי בלי זזל בתנועת המזרח. היו כמה דברים שצריכים טיפול שם. אני אומר בעדינות. והנה, ברוך השם, לאט לאט מטופלים. פעם ביהודי שנקרא חרדי, לא הייתה בכלל אהבה אמינה שהוא ייפגש עם עולם המעשה, עם הצבא, עם העשייה. והנה, הוא נפגש. אנחנו הולכים ומתקרבים אחד לשני, פשוט אין ברירה, הגאולה מתקדמת, חייבים להתקרב. אין ברירה. וכל אחד מאיתנו חייב להכיל בתוכו את שלושתם. וכל אחד מאיתנו חייב להכיל את שלושתם בתוכו ברמת ההשקפה, ברמת הביטוי המעשי, יהיה אדם כן וישר עם עצמו, יבדוק איפה הוא בתוך המערכת הזאת. ואז כשהוא יהיה בטוח בעצמו, שהוא בחר לפי אישיותו, תכונותיו, תפקידו, את מקומו, הוא לא יצטרך להוכיח את עצמו לאף אחד. והוא לא יהיה כל הזמן במאבק של השוואות. מי יותר טוב? מי יותר צדיק? אני צריך להוכיח את עצמי. תרגיע. אתה מכיל שלושת הכוחות? כן. אתה מנסה למצוא את שלושת הכוחות האלה דרכך? כן. אתה לא מזלזל בכוחות אחרים? לא. נכון שהדברים האלה כל כך פשוטים? או, פשוט. אמנם אומר הרב, בואו נחזור רגע לתחילת הפסקה. כן.
שתי שאלות.
בבקשה.
אחד לגבי השאלה הראשונה שלי, לגבי האורתודוקסיה, שאם ככה רק מה שרשום בשולחן ערוך, זה בגדר קודש.
אני נתתי דוגמה, אני לא אמרתי שזה מה שהיא חושבת. כל מה שהוא רפורמה, כל מה שהוא חידוש על ההלכה, הרי ההלכה זה קו פרשת מים, נכון?
אז אני שאלתי על
המדינה. כל מה שהוא יוצא מגבול ההלכה, הוא בחוץ, מחוץ לתחום.
אז אני שאלתי על המדינה.
שאלה טובה.
על פי הגדרתם בעצם...
לכן, על פי לפחות חלק מהסיעות שמבטאים את הכוח הזה, מדינה לא קשורה לאלוהים. הקיצונים שבהם יגידו מדינה שווה מעשה שטן, הפחות קיצונים שבהם יגידו מדינה שווה מעשה הרשות, הפחות קיצוניים יגידו, מדינה שווה מעשה הרשות שכדאי להשתתף בה, רק אל תחשוב שאתה מקיים מצווה בזה.
והדבר השני?
אפשר לחלק עוד חלוקות פנימיות, אבל נסתפק בשלושת החלוקות.
לגבי מה שהרב אמר, שאם לדוגמה יש לי בן אדם שלבוש שחור ולבן, ומצד שני ג'ינס וזה, ואני פרש שזה תמיד ישיבה, אותו דבר אפשר להגיד גם שבנות טוענות, אני שמעתי המון מכאילו דברים כאלה, שבנות עונות שהעירת שמיים שלי, או נגיד האמונה שלי, לא נמדדת בסנטימטר יותר או סנטימטר פחות מבחינת...
אני חוזר ואומר, הלכה. מלבוש תלמיד חכם, נאה ונקי. זה הגדר ההלכתי שנפסק להלכה ברמב"ם. לא כתוב לך איזה חולצה ללבוש. לא כתוב לך איזה מכנסיים. כתוב לך נאה ונקי. לגבי ההלכה לגבי ההלכה מה?
נאה
ונקי, אוקיי, מה שבני אדם קוראים נאה ונקי. ביחס ללבוש לבנות, יש בזה נפקא מינה הלכתית. עד לאן מגיע החצאי, עד לאן מגיע השרוול, וכו' וכו'. כבר הלכה, זה לא המלצה. יש כאלה שיכולות להקל, יש כאלה יכולות להחמיר, יש כאלה שאמרו שוק, זה החלק התחתון, כאלה אמרו שוק, החלק העליון, תלוי עד לאן מגיע החצאי כשיושבים, וכו'. המרפק כולל, תפר בישה רבה, כולל המרפק, לא כולל, בסדר, מחלוקות. אבל העיקרון ההלכתי אין מי שחולק עליו. זאת הלכה, אין פה מה אלא נברוח. לכן יש הבדל אם אתה בא לפגישה עם חולצה ירוקה, לבין אם היא באה עם חולצה קצרה. זה הבדל. זה לא הלכה וזאת הלכה. אני לא אומר שאם היא באה לפגישה עם חולצה קצרה היא לא בסדר. יכול להיות שזה הרגל, חוסר ידיעה, ועוד כל מיני סיבות שצריכים לתת לתהליך לקרות. בסדר. לא בכל מקרה הייתי על זה מפיל את הקשר, כמובן, סוגיה שלמה, לא נפתח את זה עכשיו. אבל אם זה משדר משהו, זה נובע ממשהו, זה תיאוריה, זה השקפת עולם, משיטה בחיים, פה כמובן צריך לבדוק איפה הדברים נמצאים, לא פשוט. שאלה ראשונה. שאלה שנייה? זאת השנייה, בסדר. בבקשה.
אבל לפחות את האחרונות, כאילו, אם תורה
מישהו
שלבוש בצורה חרדית,
אימא? מישהו שלבוש בצורה חרדית. מה זה
צורה חרדית? צורה שמזוהה משתייכת לדמות.
מה זה חרדי? מה זה חרדי? מאיפה המקור למילה הזאת חרדי? חרדים לדבר השם, זה פסוק בתהילים, אם אני זוכר נכון, או בשום מקום, אני זוכר איפה. חרדים לדבר השם, אתה חרד לדבר השם? אתה חרד לדבר השם? אכפת לך דבר השם, אכפת לך מאוד, אתה רוצה מאוד מאוד לעמוד בדבר השם, אז אתה חרדי, למרות שאתה עם חולצה צהובה. מה כן? ברור!
הרבה
אנשים לא
חושבים כאן,
אז
זה הבעיה.
אתה פחות חרד לדבר השם, שיופיע דרכך, יופיע בעולם. מה זה כל הקטגוריות האלה? הרב כותב באחד המאמרים, בתחילת ספר מאמרי ראייה, שהחלוקה הזאת למחנאות, מסע המחנות, שם הוא כותב, החלוקה הזאת בכינויים ובשמות, זה על גבול העבודה זרה. אומר, לא מצאנו בעם ישראל חלוקה כזאת, חרדים, חופשיים, שם הוא מדבר על המושגים האלה. מצאנו חלוקת צדיקים, בינוניים ורשעים, ב' מצאנו שלעולם יהיה רשע בעיניך, אף על פי שכל העולם אומר עליך שאתה צדיק. כלומר, לא מצאנו חלוקה חרדים חופשיים וכדומה, ולא מצאנו חלוקה שאני מצביע עליך ואומר אתה הבעיה. הפוך, גם אם כל העולם אומרים עליך צדיק אתה, תהיה בעיניך כרשע. וכן הביקורת לא צריכה להיות כלפי חוץ, אלא כלפי פנים, כלפי עצמי. אני רוצה לקרוא כמה שורות. נא לכתוב מקור. מסע המחנות, נפתח בדיוק, עמוד 76. מאמרי ראייה, עמוד 76. דומה לנו, שינינו, אני קורא באמצע. דומה לנו, שינינו מחולקים לשני מחנות. דרך אגב, זה נאמר בכ"ו באלול, 4 ימים לפני ראש השנה, ועל זה הרב אמר צריך לעשות תשובה גדולה. ועומדנו על סף השנה החדשה וכו', תכלה שנה וקללותיה. מהי הקללה היותר קללתית? מהי? דומה לנו, שינינו מחולקים לשני מחנות. תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות המהווים את הקהל שלנו בכללו. והם חרדים וחופשיים. שמות חדשים אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. מאיפה המצאות האלה? חרדים חופשיים. איפה זה כתוב בתורה? איפה זה כתוב בחז"ל? שמות חדשים אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. ידענו שאין בני האדם שווים במדרגותיהם, בייחוד במה שנוגע לתוכנם הרוחני, שהוא יסוד החיים. זה ידענו, צדיקים בינוניים ורשעים, תכף נקרא. אבל שיש שמוגבל ומיוחד לכך המתאר סיעות ומפלגות, זה שיש קבוצה שלמה, סיעה, שמכונה בשם מסוים? אומנם כאן הרב אצלנו בפסקה עושה את זה, כן? האורתודוקסית, הלאומית החדשה, הליברלית. אבל הרב כאן מתאר לצערנו הרב מצב שצריך תיקון. לא מצייר איזשהו אידיאל. אז ידענו שבני אדם שווים במדרגותיהם, אבל החלוקה הזאת היא חלוקה פרטנית. אתה ואני לא שווים. בסדר, כל אחד עם האישיות שלו, עם התפקיד שלו, עם ה... וכו'. אבל שיש שמוגבל ומיוחד לככה מתאר סיעות ומפלגות? מזה לא ידענו. וכדומה שבזה ודאי יש לנו לומר שהימים הראשונים שלא ידענו את הכינויים האלה, את החלוקה המפלגתית הסיעתית הזאת, ודאי יש לנו לומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, והלוואי שנוכל להשכיח מאיתנו בכלל את אלה שני השמות העומדים לנו לשטן על דרך החיים האיתניים והתיאורים הראויים להיות שווים לנו באור השם אשר יאיר לנו. זה עומד לשטן לנו, החילוק הזה. שטן לשון סטייה. ההבלטה של שני השמות הללו וההסכמה הדמיונית המקשרת את האישים הפרטיים שכל אחד מהם יתאמר לומר אני הנני ממחנה זה, אז שאני אומר גם הוא אני הנני ממחנה זה, וכל אחד ואחד הוא מרוצה מעמדתו, הרי הוא סותם את הדרך של התיקון ושל ההשתלמות משני הצדדים. החרד, כלומר מישהו חושב את עצמו שהוא שייך למחנה זה שקוראים לו חרדים, הרי הוא מביט הבטה מלמעלה למטה אל המחנה השני החופשי, ובמה שנוגע למחשבות של תיקון, היום ברוך השם כבר פחות, ובמה שנוגע למחשבות של תיקון, של חיפוש מעשים ושל תשובה, הלא מיד הוא שולח סקירת עין אל המחנה השני, עומד לפניו בכל מערומיו מתורה ומצוות, והוא חושב בדעתו שהתשובה במלוא מובנה, הלא שם היא דרושה. עליהם הדברים מכוונים, להם ולא לא. תשובה! זה החופשיים צריכים לעשות. והחופשי, כלומר מי שעומד בזה המחנה, שהוא מתאמר בשום המודרני הזה, הרי הוא בוודאי חושב שכל הרעיון של תשובה, הרי הוא נוסח חרדי. שלא שייך לא קרה, מה שייך תשובה אצל חילוניים, אצל חופשי. אז החרדי אומר, אני לא צריך לעשות תשובה. החופשי אומר, התשובה אצל החרדים. תשובה זה מושג דתי, מה זה קשור אליי? רגע, אני רק רוצה, בוא נזדעזע רגע. ונמצא שמכאן ומכאן איננו עומדים קרחים. הוא מוצא לרפואת מחרובנו הנפשיים, מאין יבוא. זהו העיכוב האחד ועוד עיכוב שני. טוב, נעזוב כרגע. אין לנו עצה אחרת, תראו איזה ביטוי. אמנם, כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחנותינו. בעלים זה עבודה זרה? שמות הבעל. חרדים וחופשיים. לא שהחרדים חשבו שלום לעבוד עשרה, לא זה אנחנו אומרים. הכינוי הסיעתי, המפלגתי, על פי קבוצה, ובפרט שאתה אומר לקבוצה השנייה, אתם לא בסדר, כל אחד לשיטתו, זה שמות בעלים. אין לנו עצה אחרת, אמנם כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחנותינו, לכן התנגדתי מקודם לשאלה הזאת של החרדליות הזאת. באמת לא שני מחנות הננו, כי אם שלושה מחנות, הננו מונים מאז. מסורת ישנה היא שציבור ראשי תיבות הוא כולל במובנו כפי הנוטריקון שלו צדיקים, בינוניים ורשעים. אבל זהו דווקא תיאור אישי, ההבדל בין ההגדרה חרדים וחופשיים או דתיים לאומיים לבין צדיק, בינוני ורשע, זה תיאור אישי, פרטי, לכל אדם בפני עצמו ולא לקבוצה במפלגה. בזה שאני לובש חליפה שחורה אני קשור, אני חרדי? מי אמר? בזה שאני הולך עם חולצה בצבע תכלת, זה אומר שאני קיבוצניק? מי אמר? זה כינויים חיצוניים. יותר מזה, אז א', עצם החלוקה הסיעתית הזאת היא לא נכונה, למרות שהיא מופיעה לצערנו הרב. ב', עוד למדנו, זהו דווקא תיאור אישי, ועל כל אדם בפרט למדנו שאפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. כלומר, לא רק אל תגדיר את עצמך כחלק מסיעה, אלא אל תשים אצבע מאשימה כלפי הזולת, אלא כלפי עצמך. אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. וטוב מאוד לאדם שיהיה שקוע לחשב חשבון עצמו ולחטט במומיו הנפשיים ולהביט בעין יפה על אחרים, שיוכל באמת להיות שיש במצפונם גם אוצר טוב הסמוי מנעל. נתוודה איש של אחיו, אם כן, א', להפסיק עם הסיעות האלה, ב', כל אחד יבדוק את עצמו ויחפש את המומים של עצמו, ועל השני יסתכל בעין טובה, איזה חיובי יש בו. נתוודה איש של אחיו בשם ישראל הכללי, לא בשם מפלגתי ומחנתי. נדע שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן והרבה מה לקבל מאור והטוב זה מזה, ואז תופיע לנו האורה העליונה הכללית, אשר בה נבשה תשועת עולמי. אני מדלק טיפח, ואז יתקיים בנו ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות את נוחה בלבב של... טוב, אין יותר יפה מלסיים את השיעור בזה. לכן להפסיק עם ההגדרות. למרות שאנחנו נשתמש בשיעור הזה בהגדרות, ציונות דתי, דתי לאומי, חרדי, חופשי, הרב משתמש בזה. אבל לא שזה אידיאל. זה פשוט יכול... זה התרגום, המציאות שלנו כרגע מופיעה דרכה. אז אין לנו ברירה, אלא כדי להסביר לעצמנו על מה אנחנו מדברים, אבל כאידיאל, בשום פנים ואופן לא. אם כן, שלושה כוחות, נאחד ביניהם, בעזרת השם. נמשיך את זה שבוע הבא. שבוע כוח.